לכולם. אנחנו, הנושא שלנו היום בעצם אהבת השם. אבל חשבתי שגם במקום הזה, והכותרת היא גם עולה בצורה מאוד טבעית, אז השם של השיעור הוא אברהם אוהבי בעצם. אברהם אוהבי, אנחנו נראה בעצם שכל השיעור כולו, בסופו של דבר, מגיע להבנה של שתי המילים האלה. אברהם אוהבי. אתם זוכים ככה מדי פעם, הייתי באברהם אוהבי, אברהם אוהבי. תענוג, אבל צריך לדעת שלשם הזה יש משמעות מאוד מאוד עמוקה. אז בואו נתחיל. קודם כל, פרשת שבוע שלנו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אז קודם כל צריך לדעת, מה זה אחד? כשאנחנו רואים השם אחד, אנחנו רואים השם אינסוף. מה פתאום השם אחד זה השם אינסוף? אז תראו, כשאנחנו אומרים 1, 2, 3, 4, זה הספרות, הבני היסוד של המתמטיקה, הן בעצם מבטאות את הפירודיות של העולם. כי אני אומר אחד, למה אני אומר שתיים? כי אחד נגמר, יש לו קצה, אז אני עכשיו אומר שתיים. אני אומר שלוש, למה אני אומר שלוש? שתיים נגמר, יש לו קצה, אז אני אומר שלוש. אז הספרות הן בעצם, כמו להגיד, פירודיות. וזה אבני היסוד של המתמטיקה, שהיא שפת המדעים של העולם הזה המוגבל. זה מאוד מתאים שהספרות הן גבוליות. אבל אחד, שאנחנו אומרים בהשם אחד, הוא לא אחד של הספרות, אלא כמו שאומר רס"ג, כמו שאומר הרמב"ם, אחד מובנו האמיתי. מה פירוש? אחד, זהו. אין שתיים. מה פירוש אין שתיים? כי אם אני סופר, אני מנסה לספור, ואין גבול, ולא מצאתי שום גבול, אז יהיה שמע ישראל, השם אלוקינו השם, אחד, לעולם לא, זה לא ייגמר האחד הזה. אז כמו שאני אומר, השם אחד, זה לא האחד של הספרות, אלא אחד שהוא אין סוף. יופי, עכשיו לך תאהב אין סוף. לא תופסים אין סוף, לא... זה, מה זה, איך אוהבים אין סוף? איך אוהבים אין סוף? אז הרב כותב לנו בזירונים, בצמאון לאל חי, הרב כותב לנו שמה שצריך להראות את הדרך אל הטרקלין, דרך השער, והשער זה האלוהות המתגלה בעולם, דרך כל דבר שאתה רואה בעולם, יש קצת גילוי וכו'. זה בוודאי כבר תשובה. אבל אנחנו היינו רוצים להבין בכל זאת, קצת יותר לעומק, איך האהבה מתרחשת. האם בסופו של דבר האהבה היא רק אהבה לטבע, למה שרואים מסביב, ודאי שזה לא הכוונה. אני צריך להבין את הדברים יותר לעומק. עכשיו, מיד אחרי זה, התורה אומרת לנו, ואהבת את השם אלוקיך. טוב, עד כאן, חומרים, עוד היה בסדר, אין סוף, לא יודעים איך, אבל להגיד לי, ואהבת את השם אלוקיך? אתה את השם אלוקים, ריחוק כזה, הוא באין סוף, אני פה. בוא נודע על האמת, הוא שם, אני כאן, השם אלוקיך. זה כמו אחד שכתב על התנ"ך שלו פעם, לשמואל, בידידות מהמחבר, כן? זה מה שרוד אלים שואל בכוזרי, מה זה אנוכי השם אלוקיך? מה זה? השם אלוקים, השם בראת העולם. מה זה השם אלוקיך? שלך, בידידות הקדוש ברוך הוא. צריך להבין את זה. אז ואהבת את השם אלוקיך, שלך. כאילו, איך אומרים? איך אומרים היום? סחבקיה? כמעט מגיע לשם לפי הצורת התבטאות הזאת. והפרדוקס הוא אדיר, הניגודיות היא פה בלתי נתפסת, כי השם אחד זה אין סוף. מיד אחרי זה מדברים כאילו אלוקים שלך. כן? אז צריך להבין מה הולך פה. טוב, אנחנו נעשה מיד אחרי זה באה רשימה. בכל לבבך ובשני יצריך. כל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. וכאן אנחנו נכנסים לאיזושהי תחושה של איזה, כאילו, סבל, דברים לא נעימים. והשאלה היא למה זה צריך להיות ככה? מיד אחרי זה בכל נפשך, זה אפילו נוטל את נפשך, ואז בכל מועדיך, בכל מידה ומידה שמודד לך. רחמנא ליצלן, גם בדברים שהם מידה לא רוצים, לא שמחים בזה. בכל מועדיך, בכל מידה שהוא מודד לך. עוד דבר שצריך להבין, בכל יורך ושני יצריך. בסדר, עלינו מדרגה בכל נפשך, אפילו נותן לנפשך. בכל מועדיך יותר גבוה מבכל נפשך. בכל מידה שהוא מודד לך זה יותר גבוה ממי שנותן את נפשך. מה יש מידה שנותן את נפשך? ובכלל, אנחנו עוד לא הבנו מה זה אהבת השם. כבר אומרים לנו, זה צריך להגיע עד לכל יורך, בכל נפשך, בכל מועדיך. רגע, מה זה אהבת השם? אז מיד אחרי זה התורה ממשיכה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. ושיננת לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך, ושבתך במקומיך ושבתם לאות על ידיך ולא תטפות בין עיניך ותבתם לזובתך. בקיצור, תורה, תפילים, מזוזה. אז והיו הדברים האלה על לבביך. אז, אבל מה רוצים להגיד? שכשאני לומד תורה אז אני אוהב את השם? אבל לכאורה, כשאתה לומד תורה, אם הדברים האלה יהיו על לבביך, אז אתה תזכה לכאורה לאהבת השם. אבל נשארנו עם הנעלם. מה זה אהבת השם? מה זה אהבת השם? אז הגמרא בנדרים, הגמרא בנדרים ס"ב, עמוד א', אומרת ככה, תניא, עסוק בדברים, סוף פרשת ניצבים, שבהמשך עוד ניכנס אליו באריכות. לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו. אז טוב, עכשיו אנחנו מצפים מהברייתא הזאת לשמוע מה זה אהבת השם. ופתאום הברייתא מתחילה לטפל בעניינים של לימוד תורה לא לשם כבוד. שלא יאמר אדם, אקרא שיקראוני חכם, אשנה שיקראוני רבי, אשנן שיהיה זקן וישב בישיבה, אלא למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. אל תדאג, הכבוד יגיע. שנאמר במשלי זין, קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. מה העניין בפסוק הזה? ואומר, משלי ג', דרכיה דרכי נועם. מה זה קשור? ואומר עוד פעם משלי ג', עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. מה זה קשור? קודם כל למה שלושה פסוקים ואומר ואומר. דבר שני, מה הפשט בפסוקים האלה? מה הפשט בפסוקים האלה? זה לא מובן. אז, וגם ציפינו לקבל תשובה, מה זה אהבת השם? ופתאום מטפלים לנו בתשמע, אל תלמד בשביל שיעשו ממך רב גדול, ואתה יודע, חבדו אותך, לא בשביל זה לומדים. לא בשביל זה, למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא. עכשיו, מילא היו אומרים לנו סוף תלמד וסוף הכבוד לבוא. מה אומרים לנו? למד מאהבה וסוף הכבוד לבוא? סליחה, אני רציתי להבין מה זה לאהבה את השם אלוקיך. אז מה אתה אומר לי? למד מאהבה? לא, חכה רגע אחד, אני מחפש להגיע לאהבת השם. אתה לוקח אותי למד מאהבה, אני רוצה להגיע ללמד מאהבה. וחוץ מזה, מיהם, אתה כל הזמן בסוף הכבוד לבוא. עזוב סוף הכבוד לבוא, תגיד בסוף האהבה לבוא. למד מה שנקרא, איך לקרוא לזה, מייסורים, לתפוס את עצמך קצר, למרות שאולי אתה לא בכיוון, וסוף האהבה לבוא. הייתי מבין, ופה אומרים לך למד מאהבה, וסוף הכבוד לבוא. מונים שלושה פסוקים שמתאימים ככה לתלות פתגמים יפים על כל קיר של כל ישיבה, אבל אנחנו לא מבינים מה הקשר. מה רוצים פה? זה פשוט לא מובן. מה הברייתא הזאת אומרת? תראה, הפסוק שמביאים, תניא, לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו. אתה רואה פה כבוד איפשהו? לא רואה כבוד פה. אני רואה לאהבה, לשמוע, להידבק בהשם. שומע דברים גדולים. תסביר לי איך אוהבים את השם, איך שומעים בקולו, איך דבקים בו. כל זה מסביר לי, תשמע, אל תחפש את הכבוד. וגם, אתה יודע, לא נעים, אתה יודע, אומרים שכל מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אז שואלים, ראינו הרבה אנשים שברחו מהכבוד, והכבוד לא רדף אחריהם. אומרים, כן, הוא בורח מהכבוד, אבל הוא כל הזמן מסתכל אחורה לבדוק אם הכבוד רודף אחריו או לא. אתה מכיר, זה בדיחה ישיבתית ידועה. אז לכאורה פה זה ממש מדרש עם כל הכבוד. כי כתוב פה ככה, אל תחפש את הכבוד, אל תדאג, זה יגיע. מה זה אל תדאג, זה יגיע? אם זה לא חיובי, אז עזוב אותי שזה לא, שלא יגיע. מה פירוש? תשמע, אל תלמד כדי לקבל כבוד, יקראו לך רבי, יקראו לך זקן, יקראו לזה, זו, אל תלמד בשביל זה. אל תדאג, זה יגיע. מה אל תדאג, זה כמו איזה קריצה כזאת, מה זה, זה לא, זה דברי אלוהים חיים, זה טניה, זה ברייתא. זה פשוט לא מובן, למד מאהבה, בסוף הכבוד לבוא. יהיה בסדר, הצ'ק יגיע. מה זה? התחלנו כל כך טוב לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו, לדבקה בו, פתאום תשמע, אל תדאג, יהיה כבוד בסוף. צריך להבין את הדבר הזה. טוב. עוד פסוק, אתם יודעים שחומש דברים, אפשר אולי לקרוא לו חומש האהבה. מלא באהבת השם, ממש מלא. פרשת עקב. והיה, קודם כל מתחיל, הארץ שאתה בא אליה, לא כארץ מצרים היא, אשר השקיטה ברגליך כגן הירק, אלא למטר השמיים תשתי מים, ארץ אשר עיני השם לוקח הבא, השם לוקח התמיד, דורש אותה תמיד, מראשית שנה, תחרית שנה, ארץ ישראל. ואז פתאום הופיע. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, שזאת הפרשה השנייה של קריאת שמע, לאהבה את השם אלוקיכם. אז משמע מצוות זה לאהבה את השם, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש. שימו לב לפירוט. אפשר להגיד, יהיה ברכה, זהו. לא, לא. נתתי מטר ארצכם בעיתו, יהיה יורה, יהיה מלקוש. מה אנחנו שלודים על ארבע עונות השנה? שימו לב לדגש, יורה ומלקוש. ואספת דגניך, רשימת מקולת, קיבלנו רשימת מקולת. יהיה דגן, יהיה תירוש, חמש שמן, שמונה מיץ ענבים. מה זה? יש פה פירוט מאוד מודגש של התורה. אני קצת מרבה היום טיפה ככה, א', יצאנו, צערנו, עוד לא נבנה בית המקדש, אבל עברנו את החוויה הקשה של תשעה באב. ודבר שני, אתם בלי עין הרע מעריכים אחרי שנגמר הזמן, אז מה שנקרא, מגיע לכם שיהיה ככה שמחה קצת יותר גדולה מהרגיל. אז ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך, הוא לא שוכח את הבהמות גם, כן? ואכלת ושבעת, מה הולך פה?
מדגישים מאוד את החוויה של הפרנסה הארץ ישראלית, כן? ואז בהמשך חוזר לדברי תורה ולימדתם אותה את ביניכם לדבר בה, ומסתיים עוד פעם, למען ירבו ימיכם ימי ביניכם על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם לתת להם, כי ימי השמיים על הארץ. אז זה חוזר בסוף, למען ירבו ימיכם ימי ביניכם על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיכם. אז חוזר עוד פעם לאדמה. אז כלומר, ארץ ישראל פה פתאום, בכל המוקד של אהבת השם, פתאום היא מקבלת איזה מין מעמד מאוד מרכזי. שאלה היא למה? אומר לנו הרב, בפנקס י"ג, פסקה ס"א, ארץ ישראל היא מיוחדת לסגולת אהבת השם יתברך. קודם כל, אתה רוצה לאהוב את השם, אתה צריך ללכת לארץ. בארץ ישראל תוכל להיות אוהב השם. אתה בחוץ לארץ, קשה להיות אוהב השם. אז ארץ ישראל היא מיוחדת לסגולת אהבת השם יתברך. על כן, ההדרכה של עם השם בארצו, איך מחנכים ילדים בארץ ישראל, צריכה להיות על פי דרכי האהבה, לא על פי דרך של יראת העונש, שאין ראוי להשתמש בה בקביעות. כלומר, צריך קצת, אבל בעיקר על פי האהבה. ומתוך שכוח האהבה על השם יתברך שמו הוא מוכן ביותר בארץ ישראל, על כן ההדרכה שעל פי יראת העונש, אם תנסה ללמד ילדים פה בעונשים, כן, איננה עלולה לישא פרי כלל, ועד רבה מוצאתי התנגדות. אתה תרביץ מכות, כמו שהם מרביצים פעם בכל התלמודי תורה, זה לא יעבוד. על כן הדרך האחד והמיוחד לרומם קרן ישראל בארץ ישראל, ולהרחיב המוסר שמאהבת השם יתברך ואהבת עמו וארצו. אז אומר, ארץ ישראל מיוחדת לסגולת אהבת השם יתברך. ובאמת גם כל תופעת החילוניות, כפי שמסביר לנו הרב קוק בורות התחייה פסקה ראשונה, התביעה הסימפתית האלוקית, כלומר להגיע למצב שיש לך סימפתיה כלפי הקדוש ברוך הוא, אהבה, הסימפתיה היום זה קצת שונה ממה שהרב משתמש, כן, אתם יודעים שדורות מתחלפים והסלנג מתחלף, כן, אבל הכוונה היא שיש לך יחס של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא, איננה מתגלה בכל הרע בהתחלתה, עד רבה היא מתגלה מקודם באופן שלילי, הכוונה היא שלילי, עזיבת תורה ומצוות, בגרשה את ההרגשות הזריות שאינן ממלאות את הנפש ביחס נשמתי, כי אם בשלטון של עדנות קשה. כלומר, דבר ראשון, באה החילוניות, התפקיד שלה, קודם כל אנחנו מצטערים עליה, חבל שבאה, אחרי שבאה מחפשים מה עצת השם בזה, אומר, זה בשביל לסלק את העירת שמיים של גלות, שהייתה הפחד מהביריון של השכונה, שלא ירביץ לנו מכות, שמע, אתה יודע מה זה, לא כדאי להסתבך איתו. אז לצאת מעירת שמיים כזאת, מהביריון של השכונה, אז צריך עכשיו לסלק את העירת שמיים של הפחדים, ואין, היא עדנות קשה, מחוסרי האורה העדינה של עירת הרוממות והאהבה, טהורה והקדושה, של קבלת מלכות שמיים המוטבעת בישראל, זרע אברהם אוהבי, עכשיו לפי תגבור את השלילה בידי המוכשרים לה, כלומר ככל שהחילוניות מופיעה וגוברת אפילו, כן הולכת ובא גבורת החיוב מהמחנה הגדול כמחנה אלוקי, מי אלה? מראשי עם בעלי נשמה של עולם האצילות, כלומר ככל שהחילוניות העמיקה, גם הצד הרוחני הלך והתפתח וצד האהבה הולך ומתגלה. אז אנחנו רואים שבעצם כל השיבה לארץ ישראל היא בנויה על כניסה ליראת שמיים מלאת אהבה. הכל צריך להיות בנוי על אהבת השם. זה הכל נפלא, אנחנו אפילו חווים את זה באיזשהו אופן, אבל לא ממש יודעים להסביר את זה. ופה יש בעיה גדולה, כי מערכת החינוך לדוגמה במדינת ישראל, ואני לא אריך בזה, רק אציין את זה, עזבה את השיטה של יראת העונש, כי אי אפשר כבר. זה לא שהחליטו, כן? פשוט אי אפשר, זה לא יעבוד. אז עזבה את השיטה של יראת העונש, אבל שיטה חדשה של אהבת השם לא בדיוק נכנסה. נכנסה, אבל לא ממש עם להבין ועם להדריך ועם להנחיל. אנחנו נמצאים באיזה מין דור אמצע, כשהאמצע הזה כבר מזמן היה צריך לעבור, אבל מה שנקרא חוסר הדעת לא מאפשר לנו לעשות צעדים מתוך הבנה קדימה, מתוך ידיעת הדרך קדימה. ובעצם אנחנו עומדים היום עם מערכת חינוך שהקושי הגדול שלה זה שיראת העונש יצאה, והאהבה הארץ ישראלית לא נכנסה. היא כן נכנסה, אבל בגלל שזה טבעי. היא לא נכנסה במובן של אנשים שיודעים מה הם עושים, של מחנכים ומנהיגי חינוך ומנהלים ולא משנה ושר חינוך, ולא מדבר עכשיו ספציפית עליו בן אדם, שיודעים מה הם עושים. זה לצערי עדיין אין לנו. אבל אנחנו מתוך זה כרגע סובלים מהשתלטות של שיטות גויות על מערכת החינוך הישראלית. מי שמקבל אותך היום בשערי בית הספר זה מי שהגה בתורתו של פרויד, כן. כל עבודת השם, ברור. עכשיו, אתם דור שעמדתי כבר לפני 10 שנים, בא דור בתוך התתי-לאומי, שהתחיל לצעוק, מה אתם, אתם מלמדים אותנו הרב קוק, אנחנו לא מבינים מילה, אנחנו רוצים אהבת השם, אתם לא בדיוק מסבירים לנו מה זה ולמה זה וכמה זה. אז חלק הביאו גיטרות, גידלו שערות, חלק הלכו, נהיו כל מיני, נהיינו ספה כוח אדם לכל סוגי החסידיות שרק יש. אחד חפש אותו בחול, השני בחול שמה, בכל קצווי כדור הארץ, וכולם גדלו בדתי לאומי, והוא, כיוון שזה בכלל הגיע, נהיה אחד מגדולי הפוסקים החרדים. קיצור, אנחנו נהיינו ספקי כוח אדם לכולם. והסיבה היא בגלל שבעצם ההגייה בתורת הרב קוק ולהוציא את האורות האלה קצת התאחרה. אז אנחנו היום ברוך השם זוכים כבר להרבה תלמידי חכמים שכבר עושים את העבודה, ובטח במקום הקדוש הזה עם ראש הישיבה המיוחד שיש לכם פה, תלמידו הגדול של הרב צבי יהודה, שמנחיל את הדרך ומסביר את הדברים בהבנה עמוקה, זכיתם. אבל לכל אופן צריך גם להגיע למצב שזה, וברוך השם העבודה כבר נעשית, שזה מופץ בכל עם ישראל והופך להיות דבר שאנשים מרגישים, אני יודע מה זה אהבת השם, אני יודע מה אני צריך בשביל זה לעשות וכן הלאה. טוב, אז אנחנו עדיין עומדים עם ההבנה שטוב, ארץ ישראל הבנו למה הכניסו אותה לעניין של אהבת השם, אבל אנחנו עדיין לא מבינים מה זה אהבת השם עצמה. כלומר, אני מבין שצריך ארץ ישראל בשביל אהבת השם, אבל הבנה באמת יסודית עמוקה מה זה אהבת השם עוד אין לי. אז עכשיו תראו, יש פסוקים שנמצאים בסוף חומש דברים, כלומר בסוף פרשת ניצבים, ששם התורה, מה שנקרא, מכניסה כאילו כמעט את כל המרכיבים האפשריים שאפשר רק להכניס לתוך דבר, מכניסה. וכשאתה מסתכל על הפסוקים, אתה לא מבין. הכניסו פה הכל, ולפעמים אפילו התחביר לא מובן. עכשיו, ברגע שיש פסוקים כאלה, אלה הפסוקים הכי מגלים שיש, כי בעצם הדיבור הזה פירושו של דבר שמדברים איתך כבר בשפת הסוד בתוך הניגלה. וממילא, אם תתבונן טוב בפסוקים האלה, דווקא בהם תמונה התשובה. אז בואו נראה בסוף פרשת ניצבים. הפסוקים מתחילים בדברים למד, ושבתה עד השם אלוקיך. אנחנו מדברים על תשובה. ושב השם אלוקיך את תשובותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. קיבוץ גלויות. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך. אחר כך, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. מה זה למען חייך? לאהבה את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל נפשך. לא מספיק טוב? למען חייך. מה זה השתי מילים האלה? למה הן נכנסות פה? אנחנו התחלנו עם תשובה, המשכנו לקיבוץ גלויות, עברנו לאהבת השם, והגענו לחיים, למען חייך. כי המצווה הזאת, ואז פתאום התורה אומרת, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. טוב, אם אתה מדבר איתי על תשובה, הבנתי אותך, אבל איך זה מתחבר עם כל מה שהיה בדרך? עם קיבוץ גלויות, עם אהבת השם, עם למען חייך. לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא. כי קרוב אליך הדבר מאוד. ואז אומרת התורה הלאה, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. גם זה נורא בסיסי. עכשיו אפשר להגיד, טוב, זה נורא בסיסי כי אתה כבר מכיר את הפסוקים, אבל מה התורה פה מדגישה? את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך, ללכת בדרכיו ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו. אז אהבת השם קיום מצוות. וחיית ורבית, אז אולי זה שכר. וברכה השם אלוקיך בארץ, הכניסו את ארץ ישראל, אתה בא שם לרשתה, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה בהכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. ואז מגיע הפסוק, בכלל קשה להבין אותו, איך מסדרים אותו. אומר הפסוק, לאהבה את השם אלוקיך, זה הפסוק שלנו מנדרים סמך ב', לאהבה את השם אלוקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך. רגע, קודם חשבתי צריך לאהוב את השם, מקבלים חיים. פתאום אומרים לך צריך לאהוב את השם, כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה. זה כבר, איך קוראים את הפסוק הזה? כי הוא חייך ואורך ימיך, לשבת על האדמה, אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם יצחק וליעקב לתת להם. הפסוקים האלה, ממש יש בהם כל כך הרבה דברים מעורבבים כביכול ביחד. קשה לקרוא אותם, צריך להבין מה כתוב פה. אז רש"י, ככה אני רפרף על רש"י, רש"י אומר ושב השם, רבותינו במגילה כ"ט למדו, שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם, ולכן בשב השם, כשאתה שב, גם הקדוש ברוך הוא שב. את החיים ואת הטוב, אומר רש"י, זה תלוי בזה, אם תעשה טוב, הרי לך חיים. מה הוא רוצה? אז זה לא כתוב בפסוק. אשר אנוכי מצווך היום לאהבה, הרי הטוב. מה זה הרי הטוב? אז לאהבה את השם, זה הטוב? ובו תלוי, אומר רש"י, וחיית ורבית, הרי החיים. מה רוצה? לא יודע לקרוא? כתוב חיית ורבית, ברוך חיים, מה? העידות תיבחר היום את השמיים ואת הארץ, רשי פתאום, יש לו דיו כמו שאומרים, נשאר לו בכסת, החליט פה להרביץ מדרש, בעריכות גדולה. וצריך להבין למה הוא מביא פה את המדרש הזה. אנחנו רגילים להסתכל על רשי, כל דיבור המתחיל בפני עצמו. אבל יש פה מהלך ברשי, אנחנו נראה בסוף, יש פה מהלך מתוק מדבש. אומר רשי, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, הסתכלו בשמיים שבראתי לשמש אתכם, שמה שינו את מידתם? שמה לא עלה גלגל חמה מן המזרח ועיר לכל העולם? האם השמש לא זרחה איזה בוקר? הסתכלו בארץ שבראתי לשמש אתכם, שמה שינתה מידתה? שמה זרעתם אותה ולא צמחה? או שמה זרעתם חיטים ועלתה שעורים? ומה אלו שנעשו לא לשכר ולא להפסד? אם זוכים אין מקבלים שכר, ואם חוטאים אין מקבלים פורענות, לא שינו את מידתם. אתם שאם זכיתם תקבלו שכר, ואם חטאתם תקבלו פורענות, על אחת כמה וכמה. מה זה האריכות הזאת? ואז, ובחרת בחיים, אומר רשי, דבר שהוא מאוד מתוק אבל לא מובן. אומר רשי, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים. מה פה שאני מורה לכם? ברור. אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי האדם אומר לחברו, בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על חלק היפה, ואומר לו, את זה ברור לך, עוזר לו לבחור. ועל זה נאמר בתהילים ט"ז, השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. הנחת ידי על גורל הטוב, לומר, את זה קח לך. איפה פה בדיוק הקדוש ברוך הוא מניח לנו את היד ואומר, תיקח את זה? על מה הרש"י מדבר? קיצור, הגיע הזמן להתחיל קצת... קצת להתחיל לצאת להסביר קצת את הדברים. אז תראו, הרב בישראל ותחייתו אומר שבעצם כל מה שקורה בעולם, כל מה שמתרחש בעולם, לא משנה איזה סוג, לא משנה איזה אירוע היסטורי, הכל פועל לגילוי, למילוי דבר השם בעולם. אז יש לנו פה דוגמה מאוד מתוקה, מגרות הראייה איגרת ממדלת, שהרב אומר כך, כשהיה אדם פראי, היה צריך לכבוש את יצרו הרע על ידי המון היראות. מה זה היראות? שאין מיני עבודה זרה לפרטיהן, כשהיה אדם פראי, צריך איזה משהו שיפחדו ממנו. אז היה המון עבודה זרה, עבודה זרה כזאת, כזאת, כזאת. העיקר שבן אדם קצת יפחדו ולא יהיו פראים כמו שהם פראים. בתוך עומק חושך זה, זרח בעולם אור ישראל, והיקרא שהעירות הפרטיות כולן לא יועילו, יש עירה אחת גדולה, זה כבר התקדמות של העולם, ודי בעירה אחת גדולה ואדירה, כוללת כל עירת השם אחד, זה שלב ב', עם ישראל מופיע בעולם. אחר כך העירה, כיוון שהיא כבר מאוחדת ובנויה על עולם מלא, כלומר זו עירה מתוך פרספקטיבה מאוד רחבה, מאוד כוללת, כבר יכולה לבוא מעירת העונש לידי עירת רוממות, כי ברגע שאתה מתחיל לעשות חשבון רחב, אז אתה מתחיל לראות שבעצם יש פה הקדוש ברוך הוא, יש מישהו שמנהל את העולם, זה כבר, זה לא רק שלא ירביץ לי, זה הטוב, זה מה שכדאי. אז מעירת עונש מגיעים לעירת רוממות. אחר כך העולם נתבשם עוד יותר והתחיל להרגיש שעירת רוממות היא מיצרנית לאהבה. רגע, אם יש עירת רוממות, אז למה לא ממש לאהוב אותו כבר, כן? בכלל תביעת אהבה נתגדלה בקרבו לפי ערך פיתוחו השכלי והמוסרי, באופן כללי התגדלה בו תביעת אהבה, ועל כן החל גם כן המין האנושי בהמון אהבות, היא הרומנטיקה. זה הרומנטיקה שהיום חוגגת בעולם, אוהבת אותו, אוהב אותיו, זה, אוהב, אוהבים, זה כל היום בלילה רק, אוהבים, 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 תוציא, תעשה חיפוש במוזיקה היום, תשים את המילה אוהב, תעשה חפש. תקבל בערך מיליארד מופעים, כן? אז זה הכל אוהב, 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 אוהב. זה אומר, זה אומר הרב, זה לא, הטיפשות הזאת היא תוצאה של תהליך עולמי, של פתיחת שערי הלב, להסתכלות של אהבה על העולם, ואהבה בעצם על האלוקים. ממשיך הרב ואומר, אבל לא לעד יעמוד האדם על מצבו הנמוך. הוא משליך גם כן את אלילי האהבה, גם זה יזרקו, כשהתפתח העולם. כשם שישליך את אלילי היראה, ויכיר לכלול הכלל בכללות אהבה עליונה השלמה במקפת שישראל מכריזו בעולם, ואיזה אהבה תהיה, אהבה שכוללת את הכל, אהבת השם אחד. גם האהבות יסירו מעליהן את הצורה השפלה שלהן, את התכונה של החלישות, הרי איך האהבה מוצגת? כמו איזה איבוד שליטה, איבוד, לא יודע מה, איבוד שכל, איבוד הכל, כן? של מי, אז תשיל, האהבות יסירו מעליהם את הצורה השפלה שלהם, את התכונה של החלישות, של מיעוט המוסר, של חסרון דעת וחשבון. מה זה חסרון דעת וחשבון? איך את מסכימה על דבר כזה? אני אוהבת אותו, תגידי, את, יש שכל? תראי, לא, אני אוהבת אותו, מה את אוהבת אותו? תראי, ככה זה בנוי כביכול, נכון? אז זה חסרון דעת וחשבון. אז תופיע אהבת השם במילואה, בטהרה, בנוגהה, המחיה באחדותה את כל האהבות הטובות הפרטיות, גם אהבת המשפחה ואהבת החברים ואהבת איש ואישה, הכל יונק, יינק בצורה גלויה מאהבת השם הכוללת. עכשיו, זהו כמובן תלוי כל מה שיתברר יותר מקור האהבה העליונה, כל מה שיראה ישראל ביותר את כוחו המקורי, לא בבגדים שאולים, כי היא מקיפי וממעיינו. כלומר, פה צריכה להיות התגלות של אהבת השם בתוך הלב של עם ישראל, וזה יתאר ממנה את כל האהבות האלה בכל העולם. אז אנחנו צריכים עכשיו אם ככה להתחיל להבין מה זה, מהי אותה אהבת השם שעליה אנחנו מדברים. ופה יש לנו הסבר של הרב בעולת ראיה, על ואהבת את השם אלוקיך. הרב לוקח אותנו להבנה הרבה יותר מעמיקה ממה שאנחנו רגילים לחשוב, כי בעצם עד עכשיו דיברנו על ואהבת, לא משנה מה הוא עושה לך, בכל מאודיך, ולימוד תורה, ועוד מעין לבביך, אבל הבנה של האהבה עצמה לא הייתה לנו. אז אומר לנו הרב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אומר הרב, הנפש והרוח מקומם בגוף האדם ומוגבלים בו בוודאי. הנפש זה הצד חיותי שקשור לגוף, הרוח זה כבר הצד הרוחני של האדם, אבל הנשמה זה אותו חלק אלוקי שמחיה אותנו אי שם עמוק בפנים, אי אפשר כלל שתיכנס בשלמותה בגוף. זה צריך להבין שהנשמה של האדם לא נמצאת בתוכו במלואה, אלא רק הקצה התחתון שלה נמצא בתוך האדם. היא בעצם כמו איזה אלומת אור, שהקצה התחתון שלה בתוך האדם, אבל היא עצמה נמצאת הרבה יותר למעלה, מגיעה אי שם, גבוה למעלה אצל הקדוש ברוך. כן? עכשיו, אומר הרב, רק מאיר ממנה אור בניצוץ השכל המורגש בגוף. כי לפי גדולתה אי אפשר לה להיכנס בכלי ולהיגלבל בו, ולא יוכל הכלי לסבול את האור. ולכן היא נקראת בשם מאוד. מה זה מאוד? נשמה. בכל מאודיך, בכל נשמתך. למה היא נקראת מאוד? שהוא מורה על הריבוי וההפלגה. כשאתה רוצה להגיד, או, מאוד, מאוד, נכון? הריבוי וההפלגה. מה פירוש? פירושו של דבר שבעצם יש בי נשמה, אבל הנשמה הזאת שנמצאת אי שם עמוק בפנים אצלי, היא רק קצה הנשמה. בעצם הנשמה היא מאוד מאוד, היא מגיעה מאוד רחוק, היא מגיעה אל האינסוף. ואז אומר הרב, הרגש האהבה שבלב, הוא לא יכול מצד הנפש, עכשיו אני מעביר את זה לעברית קלה יותר, מצד הנפש, הנפש לא יכולה לאהוב משהו שמכאיב לה. נגיד אדם הולך לרופא, הרופא חמנה לצלן חותך איזה משהו מהגוף, זה מכאיב, אז הנפש מצטערת, היא לא מקבלת את זה. הרוח ששם נמצא הרצון, אז הוא אומר רגע רגע, נכון שזה כואב אבל זה טוב. אז הרוח כבר יכולה להכיל כאב שהנפש דוחה אותו. אבל יש דברים גם שגם הרוח לא יכול להכיל, כן? אבל אהבה לשם יתברך צריכה להתגבר מצד דברים שלא ישוער כלל תכלית טובם. יש דברים שגם הרוח לא יכול להכיל בכלל, לא מבין את זה. אין לי דרך להכיל את זה, לא מבין. כלומר, לדוגמה, אם ניקח קודם כל מצד הכאב את רבי עקיבא, שסורקים בשרו מסרוקות של ברזל, הנפש בוודאי לא קיבלה את זה, זה כואב לגוף. אבל גם הרצון, למה לרצות את הכאב הזה? לא מבין למה. פה צריכה להיות התעלות אל הצד הנשמתי. רק הצד הנשמתי יכול להכיל אהבה כזאת שלמרות שגם הרצון לא מבין, גם הרצון לא קולט למה בכלל צריך את הדבר הזה, הנשמה היא יכולה לעלות עוד יותר מעל זה ולקבל את זה. וגם זה לא רק בהתמודדות עם כאב, אלא רק עם וזה לא יתרשם בחלק הרצון ולא ייתכן גם מצד הרוח, רק בכל מאודיך, שהיא הנשמה, תוכל לבוא לאהבה זו, אשר על כל מידה ומידה שהוא מודה לך, אתה מודה לו במאוד מאוד ברוממות ערך ההרגשה השכלית העליונה. אז כאן יש לנו הבנה מאוד עמוקה. הרב בעצם אומר לנו, אתה יודע איך אוהבים אין סוף? אין סוף אוהבים עם אין סוף. אתה לא יכול לאהוב אין סוף עם מה שלא אין סוף. אז הוא אומר, אתה בעצם מקיים מצוות עם הגוף שלך, ולומד תורה עם הנפש שלך ועם הרוח שלך, אבל בעצם אהבת השם האמיתית היא אותה אהבה נשמתית, שהיא באותו כוח חיות אלוקי אינסופי שנמצא איל שם עמוק בתוכך, והוא נקרא מאוד משום שהוא עולה הרבה מעבר למה שנמצא בתוכך. לכן הוא נקרא מאוד, ריבוי והפלגה. ולכן, למה בכל מידה ומידה שמודד לך? אז זה לא רשימה מזוכיסטית של יהודים שאוהבים לסבול. אתם יודעים, זו הרגשה לא נוחה, ואהבת את השם אלוקיך, אפילו נוטל את נפשך. למה? למה? למה זה צריכה להיות אהבת השם? אפילו נוטל את נפשך, בכל מודדך, כל מידה שהוא מודד לך, אפילו מכאיב לך. למה? למה אהבת השם צריכה לדבר על כאבים? אז שימו לב, זה לא העניין. העניין הוא לא בכאבים. הכאב פה, בכל מידה שהוא מודד לך, בא לומר שאתה בעצם צריך להתעלות אל הנשמתיות, כי רק היא יכולה להכיל כאב שאפילו הרצון לא מבין ולא מכיל אותו. אז עיקר האמירה פה היא בעצם להגיד לך שאהבת השם היא בכל מעודיך, ולכן בכל נפשך נוטלת נפשך, בכל מעודיך, בכל מידה שהוא מודד לך, זה יותר מנטילת הנפש? התשובה היא כן. למה כן? כי בכל לבבך בשני יצריך, בכל נפשך נוטלת נפשך, למה? כי אתה צריך להבין שהנשמה שלך קשורה לאינסוף. אז אם נוטלת נפשך, מי לקח? הנשמה שלך עצמה לקחה את הנשמה שלך. ובכל מעודיך זה יותר גבוה, למה? כי בכל מעודיך, הפירושו של דבר, אותה התחברות נשמתית של הנשמה נקראת מאוד, שהיא מגיעה לשמי שמיים, שהיא יכולה להגיע לחיבור לאין סוף כזה שהוא מעל ומעבר לכל השגה שכלית אנושית רגילה. ואז במילא אהבת השם הופכת להיות חיבור נשמתי אל האין סוף. וזה אומר לך הרב, זה בכל מעודיך, ולכן זה צריך להיות בארץ ישראל, כי רק כאן הנשמה הזאת מתגלה. בחוץ לארץ הנשמה לא מתגלה. נגיד את זה בקצרה, המדרש אומר, כל אדר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. טוב, אנחנו מכירים היום את הסלנג, תשמע, זה אין לו אלוהים, בסדר. אבל למה המדרש? כאילו, מה זה אין לו אלוה? מה זה אין לו? אתה תגיד, דומה כאילו כופר בקדוש ברוך הוא, הבנתי אותך. מה זה אין לו? מה זה אין לו? אלא שאנוכי השם אלוקיך, אומר הואיל משה באר את התורה, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב לאמור, אומר הרב צבי יהודה, נו, ומה הוא מבאר הרב צבי, מה מבאר משה רבנו? מה, אנוכי השם אלוקיך, לא? נו, איפה? פנו עשו לכם, בואו הר האמורי, לכו לארץ ישראל. זה הביאור של אנוכי השם אלוקיך, למה? כי מה כתוב אנוכי השם אלוקים, זה גם אפשר במנהטן. אבל אנוכי השם אלוקיך, שלך, שרת שכינה, גילוי נשמה, זה רק בארץ ישראל. אז ממילא ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מעודיך, זה בנשמה שלך תוכל להגיע לאלוקיך, לגילוי של חיבור של האין סוף, וזה רק יכול לקרות, ונתתי מטר ארצכם בעיתו, יורה, שתבח שמו, יורד גשם, מה שתבח שמו? במנתן גם רואים מה שתבח שמו? אומרים, אבל זה לא רציני, כי כל פעם שיורד גשם, כותב לנו הרב באורות, מסביר את זה, זה כאילו שכינה, יורה ומלכוש, ואספת דגניך, תירושך ויצריך, מאלה מריבים תרומה, דגנך, תירושך ויצריך, זה תירוש דגן ויצר, זה מתרומם עד לאצילות זה עולה. ונתתי עשב בשדך לי והמתך, גם הבהמה שלך מתרוממת. ואכלת ושבעת. הברכה היחידה שלכל הדעות היא דאורייתא, היחידה, כי ברכות התורה יש אומרים כן, יש אומרים לא. הברכה היחידה שהיא דאורייתא זה ברכת המזון. רק פה יש התרוממות של כל הישות להתחבר באהבה אל השם. ומי עומד בראש החיבור? מעודיך. מי זה מעודיך? הנשמה, אומר הרב בעולת ראייה, שנקראת מאוד. אבל מה, פה צריכה להיות זהירות גדולה. אומר לנו הרב בקובץ ה' פסקה צדיביו, צו, קל לזכור, צו זה עבודה זרה. אז לא ניכנס לזה עכשיו. אז זה אומר פה הרב ככה. הננו עומדים במלחמה נגד רזי תורה שנעשקו בידי החיצונים, שהוא עיקר צרת צריפת התורה. אנחנו היום לא כל כך מכירים את זה, כי אנחנו ברוך השם פה, עם לבדד ישכון. אבל הנוצרים בונים את כל המהלך שלהם על רזי תורה. אתם לא מאמינים לאן הם לוקחים את זה, לא ניכנס עכשיו. דברים מטורפים שבנויים על רזי תורה. ועל ידי רזי תורה משחררים את האדם מעול מצוות, כן? שתבינו רק איך זה בנו. אז אומר הרב, משקיעים אנו כוח ומרץ גדול באופי המעשי, מצוות, הלכות, בשינונו ודיוקו. ואחר כך אומר, אבל העין החיצונה, אותה עין של אמינות, רואה בשחרור מן המצווה, בפריקת עולם המעשה. זה פשוט דפוס שונה מהדפוס שיש לי. ציוד זה עד בשתי מהדורות, זה אני... בפריקת עול המעשה, בחופשיות התנועה לכל רוח, בייחוד בחופש העול מהתלמוד הדייקני המייגע, כן? מה בעצם אומרים? אומרים, תשמע, אתה, תעזוב אותך, אתה צריך ללמוד גמרא, כל הדייקנות הזאת, המייגעת הזאת, כן? אז היא באה לשחרר, לשחרר את האדם מזה. וכאילו בשחרור מעול מצוות, מללמוד גמרא, זה תגבורת רוחנית שירית, אה? שמע טוב, לא? צריכים להיזהר מנצרות, גם במחוזותינו. תשמע, למה ללמוד גמרא? אתה לומדים, אתה ככה חי לך בספירות כאלה מתוקות, זה מה צריך את השבור את הראש על הדף, ולהבין את השואה, את התוספות הזה, והפלפולים של התוספות בכלל. אז זה תגבורת רוחנית שירית. ובזה עשתה סממית ידיים לתפוס, לחבל את בניין עולם ומלואו. אותה סממית שהיא בהיכלי מלך, כן? להקות לרסיסים את היכל הקודש, לפזר ישראל בעמים, לקטרג כל עמל המעשה והתלמוד, בלשון מדברת גדולות, על נשמתיות, חיבור לאינסוף, על ידי מה? על ידי עזיבת הסופי המקודש של הגמרא וההלכה וכו' וכו'. ולכן, כל זה, אמנם כל זה יופי החיצוני, הקסם המתאה, בא מהכרה בלתי מושלמת, מחיקוי קופי, כמו קופים, אשר לא מאור סוד השם העליון יצא. ואנחנו, אבל איננו קרואים ועומדים לבצר את עמדתנו, לקחת מידי הרשעה העמוקה הזאת, הממריאה שחקים, כי היא מדברת בלשון של רזי תורה, את כל יפעת השירה, את כל האימון הרוחני, התמימות והנוותנות אשר גזלה, ולהכניס את הכל אל אוצר הבניין, לקשר את הכל באותו אור העליון שאור התורה חי שמה. אז מה אומר, בעצם? הוא אומר, שמע, צריך כן לפתח אצלנו את השיריות וכו', ולהראות איך היא לא נגד הגמרא, אלא איך היא עולה מתוך הגמרא. איך היא עולה מתוך קיום מצוות. כן? אז בעצם, ואהבת את השם בכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך חזרות, ושיננתם ודיברת בה וכו'. זה בעצם החיבור שבין המאודיך העולה אל האינסוף, לבין הפרטים הקטנים של הלימוד. אבל פה, הדגשתי קודם, ובטח אולי ככה תהיתם, את חסרון הדעת שמסתובב היום באהבות המשוגעות שמסתובבות בחוץ, ברומנטיקה. כאילו שאומרים לה, מה, את אוהבת אותו? כן, תראי מה הוא עושה, אני אוהבת אותו. מין כזה חסרון דעת. למה הזכרתי את זה? משום שיש בתומה הזאת, יש נקודה מאוד קדושה שמסתתרת שם, ואני רוצה לראות את זה איתכם ביחד, קובץ א', פסקה ת' קוף י' ח'. אומר הרב, הרי בדרך כלל אומרים לנו, תשמע, בכל מודך, בכל מידה או מידה שהוא מודד לך. אז בן אדם אומר, כן, אבל הכל לטובה. בסדר, בכל מידה שהוא מודד לי, אבל אני תמיד זוכר שבסופו של דבר זה הרי לטובה בסופו של דבר, נכון? אבל אם היו אומרים לך, תשמע, לא הכל לטובה. שומע, מותק, בכל מודך, וזה לא יהיה לטובה. גם אז תאהב את השם. מה אתם אומרים? הרי ביהדות זה בנוי ככה, אל תפחדו, זה בנוי שבסופו של דבר הכל לטובה. אבל מה היה קורה אם היו אומרים לנו, תשמע, אתה אומר הכל לטובה, בטח שאתה אוהב את השם. אם אחר תקשיב, זה לא לטובה, זה גם ייגמר מאוד לטובה. כן? מה עכשיו? אתה אוהב את השם עדיין? זה לא שאלו אותנו, אה? מזל, אתם אומרים. אומר הרב, המחשבה על דבר אהבת אלוהים השגורה היא, שאם בעד הטוב בעיני השם, אם בעד זה שאתה מקבל טוב בעיני השם, יצויר שיסבול האדם עונש נצחי. זהו, משהו סיזיפי כזה קוראים בלעז לדבר הזה, כן? אתה בעונש שלעולם לא נגמר. כל הזמן אתה דוחף איזה אבן למעלה, היא נופלת למטה, אתה שוב מעלה, אתה בעונש, וזהו, וככה זה ייגמר. ומה, ימות המשיח משהו? לא. אחרית הימים, וגר זאב עם כבש, משהו? כלום. זה ייגמר לא טוב. מה עכשיו? ואומר לנו הרב, והטוב המוחלט, רגע, סליחה, אז ועד הרע, ואם תעשה רע חס ושלום, שימו לב, הרב לא מסתפק בחצי הראשון, יגיע לעונג נצחי. קבל עונג, חבל הזמן. אמיתי, עונג נצחי. יבחר בראשון ויברח מן האחרון. כן? כלומר, שבעצם למרות זאת אתה תבחר באהבת השם, גם אם זה נגמר בצורה לא טובה, אתה בכל זאת בוחר באהבת השם. הרציונליים חלקו על זה, ואמרו שלא ייתכן הדבר, כי סוף הנקודה היא סיבת העונג ומניעת הצער מעצמו. כלומר, אני סובל צער כרגע חס ושלום, אבל העתיד יהיה טוב. אם אתה לוקח גם את העתיד, אז מה נשאר? אבל הם לא ראו, אומר הרב, למה הם טועים, אומר. מי שאומר שאם הסוף הוא לא טוב, אז זה לא, אז לא מעוניין, הוא טועה, אומר, אהבת השם הייתה, גם אם יגידו לו שזה ייגמר, צורה מאוד טובה במרכאות, כן? אומר הרב, למה זאת האמת? אומר, הרציונליים האלה, לא ראו כי אם את ההיגיון ולא את המציאות. המחשבה אומרת רק שאהבת השם כשהיא מתגברת, מביאה את האדם על ידי מצב כזה ששום חשבון שבעולם לא יוכל לנצחה. אדם צריך להגיע למצב שיש לו אהבה של חסרון דעת. חסרון חשבון. אין לו חשבון, אין לו. הוא לא יודע לעשות חשבונות, גמרנו, הוא אוהב את השם. כי אין החשבון וההיגיון מנצח את ההוויה, כי אם ההוויה מנצחתם, שהם בעצמם אינם כי איזה גילויים קלושים מעצם ההוויה המלאה, שהם נחשבים לעומתה כדמות אבק דק. מה זה ההוויה הזאת? מה אומר הרב? אז שימו לב, הרב בעצם מלמד לנו את הסוד הגדול של האהבה. הרב אומר לנו, תדע לך, אהבה פירושו של דבר שאתה נעשה הוויה אחת עם הקדוש ברוך. ברגע שאתה נעשה הוויה אחת איתו, אין יותר חשבונות. יהיה עונג נצחי, יהיה טוב בסוף, לא יהיה טוב בסוף. לכן הבאתי לכם את הדמות הזאת. את אוהבת אותו? כן. מה ההיגיון? תראי מה הוא עושה. זה לא דבר טוב, כן? תראי מה... אני... עכשיו, דרך אגב, תלוי מה זה לא דבר טוב. אני... זה משפט לא זהיר להגיד את זה, כן? נגיד זוג נשוי וכו'. יכול להיות לפעמים שהבעל או האישה לדוגמה עוברת תקופה או מה. צריך לאכול את זה. למה? זה הוויה אחת, אבל זה אני לא אעריך עכשיו. הרבה אנשים טועים בזה. זה הוויה אחת, זהו, זה הוויה אחת. אתה צריך להתמודד עם זה. למעט מקרים, לא יודע, מטורפים לגמרי. אבל בוא נחזור אלינו. הוא אומר, תבין שאהבת השם פירושו של דבר שאתה והקדוש ברוך הוא זה הוויה אחת. ואם אני הוויה אחת, אז מה שייך לעשות חשבונות? כאילו, ומה יהיה בסוף? מה פירוש מה יהיה בסוף? אתה זה אתה, אתה מחובר אליו, אתה בהוויה אחת איתו. זה לא משנה מה יהיה בסוף. אתה בהוויה אחת גמורה איתו. וכאן אנחנו מתחילים להגיע לעומק מאוד מיוחד, שהוא בעצם העומק של איגרת ממדלת. איגרת ממדלת, ופה אנחנו מגיעים לאברהם אוהבי. איגרת ממדלת נפתחת במילים המדהימות, שאני לא אוכל לקרוא את הכל, תקראו בפנים, אבל מילים ממש מתוקות מדבש. התכונה הישראלית האמיתית, הקבועה בעומק הנשמה העברית, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום, שהעיד עליו הכתוב, ישעיהו מ"א, זרע אברהם אוהבי. עכשיו תקשיבו למשפט. עצם החיים הישראליים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך. אתם מבינים מה פירוש? מצוות אהבת השם זה לא להגיע לאהבה, זה לגלות את עומק החיות הנשמתית שבתוכך, ואז מתברר לך שאתה והוא יתברך זה מציאות אחת לגמרי. זה נקרא אהבת השם. והדבר הזה לא יכול לקרות רק בנפש, רק ברוח. צריך להגיע בסופו של דבר לה בכל מאודיך, לנשמה שיכולה להתעלות לאינסוף. ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוקי ישראל. זה מתגלה דווקא דרך עם ישראל, כי דווקא דרך הנשמה של ישראל אפשר להגיע לאהבת השם. גויים לא יכולים להגיע לזה. רק ישראל, דרך הנשמתיות המיוחדת שלהם. כל יתר תנאי החיים הרבים והרחבים, הפרטיים והכלליים, אינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית על ילדותנו, והיא הולכת עמנו עד עד. ואף על פי שלפעמים היא מתעלמת, נגיד גלות, פתאום מסגרת הנשמה וכו', היא עומדת דווקא בשביל זה לחזור ולהיגלות בכוח יותר גדול. אם יהיה נידחך בקצה השמיים, שם יקבצך. אתם מבינים מה זה אם יהיה נידחך? למה? כי הוויה אחת, זה הוויה אחת. אז אפילו בקצה השמיים, מה זה רלוונטי מרחק? משם יקבצך. כחוק כוח כביר ואדיר שסבל זמן רב מכוח עוצר ומונע, כמו מים כאלה שעצרו אותם, עצרו אותם, מתגברים, מתגברים, עד כשהם יוצאים, אי אפשר לעמוד בשטף. אז אותו דבר כוח ההוויה הזאת של אהבת השם, שכשמתגבר עליו הוא ברם וכוח אמיץ בנפץ וזרם. זאת התכונה לא השתנתה ולא תשתנה. תהלוכות החיים וצורתם החיצונה, הן מקבלות לפעמים איזה שינוי, אבל לא התוכן הפנימי. זכרתי לך, אם הקדוש ברוך הוא זוכר, זאת מציאות. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. הזיכרון הזה הוא עומד וקיים לעד. אז, והרב ממשיך פה, אני עוצר כאן. זאת אומרת לנו בעצם הרב, הגדרה שמציאות של אהבת השם זה עצם החיות של יהודי. כי אתה והקדוש ברוך הוא הוויה אחת. עכשיו נקרא את הפסוקים, ושבתה עד השם אלוקיך. מה זה תשובה? תשובה באה ממעיין הבינה. כן? מאותו מעיין שמשם באות הנשמות של ישראל. אז תשובה זה לשוב ושבתה עד השם אלוקיך. לאן אתה חוזר? השם אלוקיך. החיבור הפנימי. ושב השם אלוקיך. למה ושב השם אלוקיך? כשאתה חוזר בתשובה, מי חזר בתשובה? הקדוש ברוך הוא. למה? כי אתה והוא הוויה אחת. אתה ממש הוויה אחת איתו. וזה מה שרש"י מביא, שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם. וכשנגלים, גם הוא נגל, גם הוא שב עמהם. ואז ממשיכה התורה ואומרת, ושב וקיבצך מכל העמים. למה הקיבוץ הזה מתרחש? כי בעצם יש הוויה אחת פנימית, כמו שאומר המהר"ל, הפיזור הוא נגד הטבע. יש פה טבע, אומר לך המהר"ל. עכשיו זה כל כך מובן המהר"ל הזה. כי הטבע הוא הוויה אחת של שכינה וישראל עם הקדוש ברוך הוא. וזה מתרחש דווקא באדמה הזאת. אז ממילא החיבור ההווייתי הזה, זה נגד הטבע. זה שנמצאים בגלות, זה כמו איזה דבר שהוא שייך לכאן, מושכים אותו מכאן החוצה, ברגע שתעזוב הוא אף כמו קפיץ חזרה. כי הטבע שלו זה להיות כאן. אז ושב וקיבצך מכל העמים, יהיה נדחה בקצה השמיים, יש לזה כוח עצום, משם יקבצך. ומה לשם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, כלומר תחזור לכוח הנשמתי, בכל לבבך, ולמה? לאהבה את השם אלוקיך, כלומר יתגלה עוד פעם הנשמתיות, השכינה, הנבואיות תחזור, ואז יגלו שאתה בעצם מחובר עם השם בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך, כי אהבה וחיים זה אותו דבר אצלנו. כי המצווה הזאת לא נפלאתי ממך, כל המצווה הזאת, זה חיים בתוכך, הכל כביכול פשוט, אבל עם ההגדרה הזאת, פתאום זה הכל ככה זורם בקלות, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה, לא... קרוב אליך, למה? כי זה עצם החיים שלך. ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. אז קודם כל דע לך, אומר חרשי, זה תלוי בזה, מה פירוש? חיים וטוב זה אותו דבר. אצל יהודי החיים שלו זה הטוב האלוקי, זה הקדוש ברוך הוא, זה חיים. עכשיו, יש פה אבל עוד עומק. תראה, אני הייתי איתך בסדר, למה? יכולתי גם לעשות שמה שאתה מתחבר אליי בהוויה, חס ושלום, זה לא מגיע לעונג נצחי, אלא חס ושלום להפך. אז נתתי לפניך את החיים ואת הטוב. אם אתה איתי הוויה אחת, לאן שלא הייתי לוקח אותך, אתה איתי. זה לא עניין של תבחר בחיים כי יהיה לך טוב. אתה לא, בעצם אתה לא יכול לבחור כלום. ואז הוא ממשיך ואומר, מביא את העידות תיבחם היום את השמיים ואת הארץ, ואז רש"י בא ואומר, הסתכלו על השמש, היא פעם אחת הפסיקה לזרוח. תראו את הירח, או מי זה, הוא הביא את השמש ואחרי זה את האדמה. היא פעם שינתה מידתה. מה רש"י רוצה להגיד? רש"י רוצה להגיד, זה גורל ישראל, אתם כאלה. בראתי אתכם כאלה. השמש פתאום הפסיקה לזרוח. אז איך אתם יכולים פתאום להפסיק לאהוב אותי? איך אתם... אתם הוויה אחת איתי. וזה מה שרש"י אומר בסוף, אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כי האדם אומר, בחר לך, אתה תומך גורלי, הנחת ידי על גורל הטוב. מה זה הנחת ידי? הנחת היד הזאת, זו אותה עובדה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו מכביכול חלק אלוקא ממעל ממש. זה אתה תומך גורלי. כמו שהרב כותב בתחילת ישראל ותחילתו, ישראל מספרים תהילת השם וכו' וכו', זהו גורל ישראל. אתה תומך גורלי, מה פה? זה יצירה אלוקית, לא שואלים אותך. אני בראתי אותך, הוויה אחת איתי. לקחתי את היד שלך וכבר שמתי אותה על הבחירה. איך שמתי את היד? בעצם עובדה שבראתי אותך מחובר על החיות האלוקית, ואז ממילא זאת אהבת השם הכי גדולה שיש. באורות התשובה יש שתי פסקאות, שלוש, אבל נעשה את זה בקצרה, מקסימות. אחת, בפרק י"ב, פסקה ד', אומר לנו הרב שכל חטא, מכניס איזושהי שנאה כלפי איזשהו חלק בבריאה. כל חטא אפילו הקל שבחטאים מטביע בקרב האדם שנאה לאיזו בריאה. ועל ידי התשובה חוזרת האהבה להעיר. למה זה ככה? למה זה ככה? משום שבעצם פה מדובר על הקדוש ברוך הוא ששורה בתוך ההוויה הישראלית. ממילא כל החיות של העולם באה מתוך ישראל. אז ממילא אם יש איזה חטא, יש הפרעה בזרימת החיים, אז יש הפרעה בזרימת האהבה, שהיא בעצם זרימת החיים לאיזשהו נברא. ועוד אומר לנו הרב, גם כן בפרק ט"ז, פסקה ח', אומר לנו הרב, שבעצם גם מי שחוזר מיראה בעם ישראל, העומק של העומק של התשובה שלו זה מהאהבה. תשובת המחשבה קודמת את תשובת המעשה. קודם חושבים, אחרי זה עושים. תשובת החפץ התמיר, אותו רצון פנימי עמוק שגורם לך לחזור בתשובה, קודמת גם לתשובת המחשבה. ותשובת החפץ התמיר היא באמת תמיד, היא באמת תמיד תשובה מאהבה. אפילו אצל אותם שתשובת המחשבה שלהם היא מיראה. איך יכול להיות? כי התוך הפנימי שלך זה בעצם אהבה. זה בעצם חיות של אהבה. ויש את הפסקה המפורסמת של צריך אדם להיות מחובר תמיד בפרק י"ג, פסקה ג', צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית. אז זה, עוד רגע נגיע על זה. אלה שתי פסקאות. אני רציתי לסיים בעוד שני דברים קצרים. אחד, הגמרא בנדרים. השארנו אותה ללא תשובה. אז בואו נראה ביחד פשט מאוד מתוק עכשיו, בברייתא הזאת בנדרים סמך ב'. תניא, לאהבת השם אלוקיך לשמוע בקולו לדבקה בו. שלא יאמר אדם, אקרא שיקראוני חכם וכו'. מה זה? אמרנו מה, לרוץ אחרי הכבוד, ובסוף אומרים לך, למד מאהבה, וסוף הכבוד לבוא, אמרת, בסוף כן נותן כבוד? אז הרב קוק אומר לנו משפט, סוף הכבוד לבוא, סוף שמלך הכבוד יתגלה אליך. סוף הכבוד לבוא, הכוונה היא שהשראת שכינה תגיע. אז איך צריך לקרוא את זה? שיקראוני חכם, למה לא? מה רע בזה? אני רוצה להיות חכם. שיקראוני רבי, זה כבר מה שנקרא אדמו"ר, כבר יש לו השראת שכינה. ושיהיה זקן וישב בישיבה, זה כבר מדרגה אין גדולה ממנה, זה כבר בן אדם שזכה לגילויים וכו'. אז הוא אומר, תקשיב, אל תהיה עצבני בחיפוש אחר אהבת השם. אל תלמד ותגיד, רגע, אבל איפה אהבת השם? אבל אני כבר לומד 5 שנים, איפה אהבת השם? אני כבר לומד 10 שנים, איפה אהבת השם? איפה בכל מעודיך והגילוי הנשמתי? למד מהאהבה, מה פירוש? איזה אהבה שיש לך כרגע? תלמד בה. רמת אהבת השם שיש לך כרגע, תלמד ברמת אהבת השם שיש לך. למד מהאהבה. וסוף הכבוד לבוא פירושו של דבר, בסופו של דבר תגיע אותה השראת שכינה של אהבת השם העצומה. ואלה הם הפסוקים. פסוק ראשון, קושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. כלומר, קודם כל קיים מצוות ותלמד תורה, תחרות את התורה, חרות על ליבך. אחר כך תגיע למדרגה, הפסוק השני, ואומר, דרכיה דרכי נועם. נועם זה אותה בינה נשמתית, אותה הרגשה רוחנית טובה, שאדם כבר נפתחים לו שערי הלב. אז אחר כך תגיע לנעימות. ובסופו של דבר ואומר, ואז תגיע למדרגה השלישית, הגבוהה של סוף הכבוד לבוא של השראת שכינה, של עץ חיים היא למחזיקים בה, מי שממשיך לאורך שנים, ותומכיה, מי שנעשה לרגליים לתורה, נעשה מרכבה לתורה, מאושר. ומאושר זה עולם, סלחו לי עכשיו אין לי זמן להסביר באריכות, אבל האושר שהרב מדבר עליו הרבה, באורות הקודש, באורות גם, אושר, 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 זה הכוונה היא שעולם האצילות, אותו עולם שהוא שורש כל הבריאה, מתגלה על האדם. זהו האושר הגדול. אז בעצם הפסוקים אומרים, זה לא בא להגיד על תחפש כבוד. זה בא להגיד, אל תהיה עצבני בחיפוש אחר אהבת השם. לך בשלבים, אתה תתחיל עם קושרם על אצבעותיך וכותבם על לוח ליבך, תעשה מצוות, תלמד תורה. אחר כך יגיע היום שתזכה לדרכי הדרכי נועם, שתהיה לך פתיחה נשמתית, תתחיל להרגיש נעימות, מתיקות בלימוד, ואז אחר כך תגיע למצב של עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכי המאושר שכבר תגיע ממש לסוף הכבוד לבוא, שזה השראת שכינה ולא כבוד שבני אדם נותנים. אני אסיים רק בזה שהרב כותב לנו באורות התשובה, שהדרך לחזור בתשובה ולהגיע לדבקות באלוקים חיים, היא להיות מחובר תמיד עם כלל ישראל. ואהבת את השם אלוקיך, כל האתים שבשמע ישראל אפילו, הם עם סגול. את, תקלו בשמע ישראל, תראו, את עם סגול, את עם סגול. על ואהבת את השם אלוקיך זה עם צרה. עם צרה. אז אמר הרב מרדכי עטייה, זכר צדיק לברכה, שהיה אוהבו ואהובו של הרב צבי יהודה, מקובל גדול. אמר, ואהבת את השם אלוקיך, הרי לפי המקובלים פה צריך להתפלל על שפע שירד לשכינה הקדושה. אז הוא אומר, זה רמוז בניקוד של את, שזה צרה, זה רומז לשכינה הקדושה, למקור המקור שמנו היא מקבלת את האור שלה. אז ואהבת את, על ידי שאתה אוהב את כלל ישראל, מחובר תמיד לכלל ישראל, זו דרך טובה להגיע לבאהבת את השם אלוקיך. למה? משום שבעצם הרי איפה נמצא השורש הנשמתי שלך? בכללות ישראל. אז ממילא על ידי תורה, על ידי לימוד תורה, קיום מצוות, ועל ידי דבקות בכלל ישראל, האדם זוכה בסופו של דבר לאותה התרוממות שהולכת ועולה, בלי לחץ, למד מהאהבה שיש לך כרגע. וסוף הכבוד לבוא, שתזכה, שמלך הכבוד יתגלה אליך, תזכה לאותה אהבת השם, שהיא אותה פתיחה נשמתית שכל כך כולם מצפים לה. אבל הכל צריך להיות בסבלנות, בשלביות. עזקו ועם צורה.